יום טוב. יום רביעי. יום רביעי, ו' אדר ב'. תשעין עין ו'. והיום קצת הנדסה וגיאומטריה. צורות הנדסיות. כמו שאתם רואים, כתוב על הלוח, הנושא שלנו היום פרשת ויקרא, פרשת זכור, עיגול וריבוע. מה העניין עיגול וריבוע לפרשה שלנו? איך זה נוגע בכלל לנו? בכלל ספר ויקרא וריבוע. זה מה שקשור לקורבנות. ואנחנו בעבודותינו הרבים, עדיין בית המקדש לא נבנה בימינו. ולכאורה, אפשר לומר, שמה שאנחנו קוראים, לומדים על הקורבנות, זה מה שנאמר, אתם תלמדו את פרשיות הקורבנות, ואני מעלה עליכם כאילו הקרבתם. כי בפועל אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. אז אם כן, חוץ מהעניין הזה שאנחנו מעלים עלינו כאילו הקרבנו, איזו עוד תועלת מעשית? הרי אנחנו השנה מאוד הקפדנו שבכל פרשה ופרשה מצאנו דנים הלכתיים שמשפיעים על חיינו, או אמורים להשפיע על חיינו, אמורים להדריך אותנו. פרשה ויקרא, פרשה קורבנות, מה זה משפיע על חיינו? איך אנחנו באופן כזה שאיננו מקריבים קורבנות, בכל זאת, מהפרשה הזו יכולים ללמוד הלכה למעשה לימינו אנו ממש. אז כדי שנוכל להתחיל, ובוודאי גם בסוף השיעור נזכיר את הלכות פרשת זכור, השבת קוראים פרשת זכור, אז לכן גם נעשה סיכום קצר, אומנם בהתחלה קצת ברחבה כל השיטות השונות על פרשת הזכור, האם מדאורייתא, האם מדרבנן, האם מי חייב, כמה חייב, למה חייב, איפה חייב ואיך חייב, אחר מכן, הלכתית, כיצד צריך לנהוג. אבל נתחיל בפרשת השבוע. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. דבר בני ישראל אמרת עליהם, אדם, כי אקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה ומן הבקר, סליחה, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני השם. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לחבר עליו. ושחט לבן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד, וזו המילה שחיכיתי להגיע אליה. הנושא שלנו היום, המזבח. מה אנחנו יכולים ללמוד מהמזבח לחיינו? ראשית, יש לה תופעה מאוד מעניינת בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, אנחנו לא כל כך שמים לב אליה. אני חושב שלפני זמן, אולי שנה, שנתיים, שלוש, הזכרתי את הדבר הזה כאן בשיעור אחר או באמירה צדדית. קשה למצוא בבריאה. אז כשאני מדבר בריאה, אני מדבר על דבר שנוצר על ידי הקדוש ברוך הוא ואין בו מגע יד אדם. כלומר, האדם לא התערב. קשה למצוא משהו שנברא בעולם כפי שרצה הקדוש ברוך הוא ברצונו הפשוט, שהוא ריבוע. קשה. זה נשמע מוזר, אבל באמת נתבונן, נראה, קשה. רוב מוחץ של הנבראים הם עגולים או מעוגלים. בלי התערבות של בן אדם. נדבר ככה, כמו שהם נבראו, הם עגולים. איפה אנחנו רואים איזה מקור? טוב, תן לי מקור. יש תלמוד ירושלמי. לכן במקור מספר אחת, במסכת מעשרות, פרק ה' הלכה ג', אומר רבן שמעון בן גמליאל, אין מרובה מששת ימי בראשית. כלומר, מבריאת העולם, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אין מרובה, הכל עגול. פילה פלאו. כל העולם עגול. טוב. יש אומנם מדרש מחילתא. המדרש, הפרשה בשלח אומר שבמאכלים כן אפשר למצוא מרובה מהבריאה. טוב, אבל זה רק במחילתא ככה מופיע. אם כן, אנחנו מבינים שיש משהו סמלי, משהו סמלי לנתון הזה, שהעולם כולו נברא באופן שהוא בצורה הנדסית עיגול. מה אתם? מה אתם מריבו על העיגול? נו, רעיונות. כן.
עיגול זה חסד.
עיגול זה?
חסד.
חסד.
ריבוע זה דין.
ריבוע זה?
דין.
דין. עוד?
חשב.
זהו.
לא
יהיה פינות. לזה אין פינות, כן? הכובע השני, שלוש פינות. עוד? אין לך עוד איזה רעיון? מה ההבדל בין ריבוע לעיגול?
אין התחלה ואין סוף.
איפה?
בעיגול.
בעיגול אין התחלה ואין סוף. כלומר, למעשה יש עוד דבר מרכזי. אם אני מסמן נקודה במרכז העיגול, כל נקודה על פני הקוטר של העיגול, מרחקה מן המרכז שווה. שווה. זה הדבר המרכזי בעיגול. מהקוטר אל ההיקף, כל קו שאני אמתח, תמיד יהיה באותה מידה. לא משנה באיזה צד של העיגול, תמיד תהיה מידה שווה אל המרכז. מה קורה בריבוע? במרובע מה קורה? כשאני מסמן נקודה במרכז, תלוי לאן אני מושך את הקו. אם אני מושך אותו לצדדים, לפינות, הקו ארוך יותר. כלומר, אני הופך את הריבוע למשולשי. כן? אז יש לנו צלע ארוך יותר. ממילא אנחנו רואים שבריבוע אין הקווים שווים, אלא הם שונים זה מזה, מן המרכז. שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אם כן, הוא ברא אותו איך? בעיגולים. למה? מה היה? וכי מה משנה לקדוש ברוך הוא אם אנחנו נהיה בצורה של עיגול, צורה של משולש, צורה של טרפז? מה העניין? מה רצה הקדוש ברוך הוא לסמל לנו בדבר הזה?
האדם עצמו גם ככה?
איך?
האדם עצמו.
גם, תסתכל.
בנוי בעיגול.
תסתכל על הגוף שלך.
שיניים?
איך עליהם? זה בתוך העיגול. אנחנו בעיגולים, צינורות, כל הגוף שלנו מעגול. יש באמת בתורת הקבלה, דבר שנקרא שער, העיגולים, יש דיון, איך נברא העולם, יש עיגולים ויושר. טוב, זה... מי שמבין בזה יוכל להסביר. בסדר? הבנו? זה בליק החמורנחו, בפתיחה שלו לעץ חיים, שהיה מחלוק לבין המקובלים איך נברא העולם, האם הוא נברא באופן של קווים או באופן של עיגולים, למסקנה זה עיגולים שבתוכם יש קווים. טוב. אם כן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הוא מסמל? זהו, אין לכם רעיונות? בחדר האוכל דיברנו הבוקר. אם זה כך, מה הסיבה? האם הסיבה היא תוצאה או תוצאה או סיבה? האם זה סימן או לא סימן? נו, מה הסימן? מה הסימן שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם באופן שהכל בצורה הנדסית של עיגולים, כאשר תזכרו מה אמרנו. מנקודת המרכז, פני המישור, תמיד הקווים יהיו שווים.
הכל אחד.
יפה, מתקדם. עוד?
שכל בן אדם אותו דבר מה?
אז לא כל בני אדם שווים.
לא,
כל...
מבחינת...
אתה בכיוון הנכון. נו, אורי, שני מתרדמתכם. כל נקודות הפתיחה של כל הנבראים שווים כדי להגיע לתכלית שלהם. אין אחד רחוק יותר ואחד קרוב יותר. כולם שווים ומחוברים מנקודת המרכז. סמן הראשון, כלומר, מבחינת בורא עולם, כל חלקיק שיש בבריאה, כולם, מבחינת הקדוש ברוך הוא, בעיני הקדוש ברוך הוא, כולם שווים בעיניו. שווים. אין זה המעלתו על זה. כולם שווים בעיניו. אין מישהו חשוב יותר, מישהו חשוב פחות. אין מישהו רחוק יותר, מישהו קרוב יותר. כלומר, כל אחד יכול להגיע למקסימום באותה מידה. לפי מה שהוא, לפי תכליתו, לפי מטרתו, לפי יהודו, כן.
אבל לעם ישראל הוא עם נבחר. ואז הוא כאילו שומר, נחשב.
נכון, ואז?
גם,
גם עובד כוכבים, שעובר כרגע על איסור עבודה זרה, חייב להכיר בגדוד השם ולקיים שבע מצוות בני נוח. זו התכלית שלו. כלומר, מבחינת נתוני הפתיחה והתפקיד, אתה נמצא באותו מקום. זה שהעם היהודי הוא עם הנבחר ועם סגולה, נכון? בסדר? אז יש לו מה? אז הוא ירוץ עם כתר, הוא ירוץ בלי כתר. אבל שניהם צריכים לעשות את התכלית האישית שלהם. אוקיי? לקבור הוא נתן הכל. בשביל. זה פעם אמרתי את הרבה פעמים, ולא רק פה. זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילת שחרית. ברוך שאמר והיה העולם. ברוך בית שאמר שין והיה, והיה בר העולם ה' בשווה. באמת. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשווה. כולם, אם יש להם את נתוני הפתיחה שהם צריכים להגיע איתם אל המרכז, אל התכלית, ואין הבדל בין שום נברא ושום נברא אחר, למעט התכלית, המטרה, הייעוד. ואז כל אחד מהם מקבל את מה שהוא צריך כדי להגיע. כלומר, גם האדם, האדם נברא עגול. מה זה אומר לאדם? אם אני כאדם עגול, הראש שלי עגול, היד שלי עגולה, הצוואר שלי עגול, הרגליים שלי עגולות, גם הגוף, עגול. כל הגוף שלי בפנים, הכל צינורות, הכל עיגולים. מה זה אומר לי?
שאני עולם.
כי יפה, שאני עולם, נכון, אני עולם קטן, עוד? כן. שהכל צריך להיות מכוון, כל הגוף שלי, כל האיברים שלי צריכים להיות מכוונים לאן? אל המרכז. מה המרכז? שמע ישראל, השם אלינו, השם אחד. הכל צריך להיות מרוכז אל האחד, אל הנקודה האמצעית, שממנה התחיל הכל. כלומר, מה זה הכוונה אחד? כשאני אומר, שמע ישראל, אני מסיים באחד. כשאני מתכוון אחד, מה הכוונה?
אחד, אין עוד.
יופי, אין עוד מלבדו. מעולה, נכון. אבל יש עוד כוונה. כוונה נוספת, מדברנו יוצא, שההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפי הנבראים, מה היא? אחד. כולם שווים. אין קרוב ואין רחוק. מצידו של מי? של הקדוש ברוך הוא. כבר בחילת הקדוש ברוך הוא, כולם אותו. האדם מקרב את עצמו, אדם כי יקריב מכם קורבן. טוב, אבל כי הוא הרחיק, אתה צריך להקריב אותו מחדש. לקרב אותו מחדש, לא להקריב. אוקיי? עד כאן ברור הרקע. טוב, תסתכלו בבקשה. עוד לפני זה, מכאן מה אנחנו מסיקים במתקנה? אנחנו מבינים שאדם לא יכול לטעון טענת ככה אני ואני לא יכול לשנות. אומרים לו, בשווה אתה יכול ועוד איך לשנות הכל. כי כך ברא אותך הקדוש ברוך הוא. עם יכולת תנועה, עם יכולת שינוי. אתה לא מרובע. יכולים לבן אדם שלא יודעת מה המקום? אומרים לו מה הוא? יש לו כאן, האדם הזה מרובע. הוא עובד לפי תבניות. נכון? אנשים אוהבים להיות מרובעים. חלק מהם עושים את זה כי זה ההגנה הכי טובה. אומרים לו, אתה לא מרובע, תפסיק להיות מרובע. תפסיק להיות מרובע! למה מה אכפת לך את הצורה הנדסית? לא, לא, אתה נבראת עגול. כלומר, אתה יכול לעשות לשנות הכל. אתה יכול לפעול בכל מקום, אתה יכול לפעול בכל דבר. אתה יכול לשנות מנקודה לנקודה, מנקודה לנקודה, כי בסופו של דבר הכל שווה, בני השם. אם כן, במה פתחנו את השיעור שלנו היום? פרשת ויקרא. פרשת ויקרא פותחת במה? בענייני קורבנות, קורבן עולה, קורבן חטאת. אבל מה המכנה המשותף לכל הקורבנות כולם? מה המכנה? נו, שהם קורבנות, שהם בהמות, מה? לא. איך? נו, הבאתי קורבן לבית המקדש. וגם הוא הביא קורבן, וגם הוא הביא קורבן. מה המכנה המשותף לכולם, לקורבנות, לא לנו?
הליכה קרובה?
לא. הוא לא זה.
חיות.
לא זה. אני רואה באמת שאנחנו בעבורותינו חרב המקדש אפילו ממוחנו. המזבח. איפה מגריבים אותה? כלומר, אפשר להביא בהמה מן הצון, ויש מי שיביא בהמה מן קורבן מן החיות, ויש מי שיביא קורבן עני, אבל הכל הולך לאן? למזבח. כלומר, המכנה המשותף של כל הקורבנות כולם הוא המזבח. איזה מזבח? המזבח בעל השמות המרובים. מזבח אדמה, מזבח החיצון, מזבח הנחושת, נכון? אבל המזבח שנמצא מחוץ לאחד, שנמצא בעזרה. אוקיי? אז אם כן, תסתכלו אתכם במקור מספר 5. אומרת התורה בספר שמות, פרק כ"ז פסוק א', תסתכלו בפנים בבקשה. מי רוצה לקרוא? בכבוד, בקול. בכבוד.
עשית את המזבח חצי שיטים, 500.
חמש.
חמש אמות.
אורך.
וחמש אמות רוחב.
רבוע יהיה המזבח.
רבוע יהיה המזבח ושלוש אמות כמתו.
וואו. ציווי של הקדוש ברוך הוא שהמזבח יהיה ריבוע. לא עגול. התורה מצווה את האדם שהמזבח הזה שמקבל את הקורבנות, שמקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, צריך להיות ריבוע. האם הוא מצפי? לפי הקדמה, שהמזבח מה יהיה? עגול! מעניין, לא? התורה מצווה שהמזבח יהיה מרובע, ושימו לב אתכם במקום מספר 2 ברמב״ם. אומר הרמב״ם במקור מספר 2. הגלגלים, בהלכות יסודי התורה פרקים, הגלגלים הם הנקראים שמיים ורקיע וזבול וערבות. ובשעה הגלגלים, גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח, והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב הנקרא כוכב, וגלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו נוגה, וגלגל רביעי שבו חמה, וגלגל חמישי שבו מאדים, וגלגל שביעי שבו כוכב צדק, וגלגל שביעי שבו שבתאי, וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים שנראים ברקיע, וגלגל תשיעי הוא גלגל החוזר בכל יום מן המזרח למערב, והוא המקיף ומסובב את הכל. וזה שנראה כל הכוכבים כאילו הם כולם בגלגל אחד, ואף על פי שיש בהם זה למעלה מזה, מפני שהגלגלים טהורים ודקים כזכוכית וכספיר, ובירך נראים הכוכבים שבגלגל השמיני מתחת גלגל הראשון. יפה מאוד, אומר הבא, אסטרונומיה, מערכת השמש שלנו, איך היא בנויה, מה המהלכים, איפה נמצאים הכוכבים, ומדוע אנחנו רואים לפעמים אפילו טעויות בהבנה. אנחנו רואים כוכב, לכאורה הוא נמצא מלמטה, אבל בעצם הוא למעלה, אלא בגלל שהוא רחוק יותר, הוא נראה לנו באופן הלא מדויק, ואיננו אנחנו. יד המלך, על הלכות יסודי התורה, סגלו מקום מספר 3, הוא מסביר. הנה רבנו, הראה לנו בכל הפרקים האלה. שהיה מצייר בדעתו, כל הבריאה כולה, בכללה ופרטה, בתמונת גלגל, שהוא תמונה עיגולית. וכן הוא מוסכם בגמרא, וכמאמרה במזרת שבת, גלגל הוא שחוזר בעולם. ועוד אמרו הרבה כדומה, אשר ביארו לנו חז"ל, כל הבריאה בכללות בתמונה גלגלית. וזהו סוד יום השבת, כי כל עיגול נחלק לשישה קצוות, שהם ששת ימי המעשה. הוא מחלק עיגול, זה כמו ששאלתי פה את החבר'ה, אני לא מבין, אתה בא לחנות פיצה, נכון? אתה קונה פיצה, איך היא נראית? עיגול, נכון? מכניסים אותה לקופסה מרובעת וחותכים אותה למשולשים. שיעור בהנדסה, כן? עובר פה יד המלך, אומר והמרכז האמצעי שבתוך העיגול לאשר כל שישה הקצוות נמשכים ממנו, זהו היום השביעי. כלומר המרכז היום השביעי, אשר כל ששת ימי המעשה מושפעים ממנו. לכן מצינו בגמרא בירושלמי שהחליט שאין שום בריאה נבראת בתמונת מרובע מששת ימי בראשית. כן? זה כמו שראינו במקור מספר 1. אז אנחנו לא מתעסקים עכשיו בקבלה, אנחנו מתעסקים באסטרונומיה. כל העולם נברא עיגולים. והמזבח מה ראינו עכשיו? מרובעים. אבל האם אתם חושבים שזה רק זה? תסתכלו בקור מספר 4. אומר הרמב״ם בספר שמות פרק חפה, פסוק זין על אבני החושן. אבני מילואים לאפוד ולחושן כתוב, נכון? אומר הרמב״ם, אבל עניין מילואים הוא שתהיינה אבנים אבנים שלמות, שנבראו כך, ולא תהיינה אבני גזית שנחרטו ממחצב גדול או שנחצב מהם כלום. כי גם בתולדת ידוע שאין שלמות כוחות האבנים היקרות והסגולות שבהם זולתי באבן אשר היא כחלוקי אבנים מן הנחל. כלומר אומר הרמב"ן, לא, יש עוד דבר אחד שאני לא מקבל עם הדעה של הירושלמי, אבני החושן נוצרו מרובעים משל שמי הבראשית. כי הכוח שלהם, הסגולי, ברגע שלה נוגע בו, קלקל. לכן הוא צריך להיות כמו שהוא. אז הוא לפי טענת הרמב"ן, גם אבני החושן כן נבראו מרובעות מתחילת הבריאה. טוב, אבל חוץ מזה, גם הרמב"ן מודה, כל העולם עיגולים. פילה פלאות, ומה זה קשור אלינו? כלומר, למה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו שהמזבח שבו אנחנו לומדים, מה שהתחלנו השבוע לקרוא על הקורבנות, יהיה ריבוע, רבוע יהיה.
גם המילה הרבוע מיותרת לכאורה.
לא.
כי כתוב את הגודל והרבוע.
נכון, נכון, נכון. אבל זה דרכה של תורה, כן? שאני אומר, 500 על 500, אני מבין שזה ריבוע, כן? אבל לא כולם מבינים שזה ריבוע. צריך ריבוע, אבל למה עוד דבר ריבוע? כדי שאף אחד לא יגיד, טוב, יש פה פינה, גולה קצת, כן? אבל העיקר שזה 5 על 5. צריך שגם הפינות יהיו מרובעות, גם הקרנות יהיו מרובעות. אנחנו נדבר על זה בהמשך. לכן, אם כן, מה אנחנו לומדים? שהמזבח צריך להיות ריבוע. מה הוא מסמל הריבוע? הרי אמרנו שהריבוע מה? הוא שונה מן העיגול. יפה, שהמרחקים שונים מן המרכז. בסדר? הבנו? כלומר, המרחקים שונים מן המרכז. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו? מה באה התורה להדגיש בפנינו שהמזבח צריך להיות רבוע, מרובע?
כל אחד מהכפרה שלו.
יופי, כל אחד הוא כפרה של עצמו. כן, כלומר, להגיד לאדם שמה, גם אם אתה חטאת והתרחקת מן המרכז, מה אתה צריך לעשות?
לחזור.
להתקרב. כי בצד העקרוני אתה בנוי בעיגול. העולם בנוי בעיגול. וכולם שווים. אתה צריך לחזור למצב השווה. לכן המזבח אומר לנו, כשאנחנו באים ונפגשים במזבח הגדול, המרשים הזה, הוא אומר לנו, אדוני, אל תספר לי סיפורים, ככה אני אי אפשר לשנות. לכן על המזבח הזה מקריבים קורבנות חטאת ואשם, כדי להחזיר את האדם למצב של שווה ולא רחוק. חכו עוד לא גמר. יש עוד דין במזבח. תסתכלו אתכם, טוב, נמתין את זה. איזה עוד דין יש לכם במזבח? יש לנו, סליחה. מה אתם? תזכרו, ממה עשוי המזבח?
זהב.
לא, זה הקטורת. המזבח בחוץ, ממה? אבנים. איזה אבנים? מה אתם אומרים? תסתכלו במקום מספר 9. מזבח אדמה תעשה לי. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. ממה עשוי המזבח? מהאדמה. כלומר, הוא חלול מסביבו. יש בידי ממלאים אותו באדמה. למה?
האדם, לא.
למה? למה אדמה? כן, דומה, אדם, אדמה. כן, מעניין. כלומר, כאשר האדם מכיר קורבן, או לפני זה, מה? כן.
זה מקודם, לא מדוק הבנתי, כאילו, למה המזבח מרובע?
המזבח רבוע כדי לומר לאדם, נכון חטאת, התרחקת. נכון, המרחקים כבר משתנים
בריבוע. אבל בעיגול הוא מתרחק.
לא, תמיד הוא שווה. עיגול אל הקוטר. כל מה שתצייר אל ההיקף, תמיד יהיו שווים. המרחק מן המרכז אל העיגול, אל ההיקף, תמיד שווה. בריבוע, לא. בריבוע זה שם, תלוי לאיפה אתה מושך את הקו. אז גם אם התרחקת, כן, אתה יכול לחזור. לכן המזבח שהוא משמש כפרה, כן? הוא ריבוע. לחזור, לשני. עוד, מזבח אדמה תעשה לי, נכון? כך כתוב. מה זה מסמל לנו? מה זה אומר לנו? למה אתה צריך להיות מחובר? המזבח. בוא נלך רגע למזבח. בניתי מזבח. בא אליי איזה אדריכל, אמר לי, תשמע, יש לי איזה פטנט חדש, טכנולוגי, משהו מדהים. אתה, בשביל לעשות את האפקט יפה כדי, אנחנו נרים את המזבח שני סנטימטר מהרצפה. ונצא שם תאורה יפה כזו. יהיה אפקט מדהים. מה אתם אומרים, מזבח קשה או לא? פסול. הוא צריך לגעת באדמה. הוא צריך להיות מחובר אל האדמה. למה?
רעיונות.
אני רוצה שיתוף פעולה יותר עירני. מדוע המזבח צריך להיות מלא באדמה ויותר מזה, מזבח אבנים, אם תמנה לי, נכון? אבנים שלמות, נכון? מה? מה זה אבנים
שלמות?
כולם עושים. מצטטים אותם. איפה? מחוץ למקדש, נכון? רגע, שימו אותם בצורה של מלדן או ריבוע. מוזר, לא הכל. אותו רעיון. להזכיר לאדם שגם אם הוא יתרחק, הוא יכול להתקרב, כי בריבוע יש כל מיני קווים, קרובים יותר ורחוקים יותר. כן, למה האדמה? כדי להגיד לאדם שזה שחטאת, נפלת, זה בגלל שאתה לא מבין את העיקרון של מהות ומשמעות החומר בעולם. אתה צריך להרים את האדמה, את החומר, אל הקדוש ברוך הוא. לכן המזבח הזה, מזבח כפרה, הוא מזבח אדמה. אזכיר לך, שגם אתה הגעת הכי נמוך שאפשר. צריך להרים גם את האדמה כלפי שמיים, למעלה אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, למעשה, בוא נלך על רעיון שמחזק את התפיסה. למדנו מה דין מצבה. לא מצבה של ימינו, כן? מה זה מצבה שאנחנו מוצאים בתנ"ך? אבן שלמה, טבעית כמו שהיא, מרימים אותה ויצוק שמן על ראשה, כן? מותר לעשות מזבח מאבנים כאלה? תסתכלו אצלכם, מקור 11. ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוהיך. מעניין. כלומר, מצבה הפירוש שלה זה אבן גדולה אחת, והתורה אוסרת להקריב על אבן כזו קורבנות. למה? קדוש ברוך הוא מצא לי אבן כל כך יפה, אתה בראת אותה, לא נגע ביד אדם. הוא יקריב עליה קורבן, מה הבעיה? אומר הקדוש ברוך הוא, אשר שנא השם אלוהיך. למה? כי הקדוש ברוך הוא דורש מן האדם שיפעל. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שנהיה אקטיביים בבריאה, שנרומם את הטבע למעלה. לכן אתה לא עושה לי שום דבר מדברים שנעשו כפי שהם. אפילו הקורבן שאני מביא, והוא ככה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אני לא מקשיב אותו חי. אני משנה בו את המציאות.
בגלל זה?
אחד העקרונות. יש גם צער בעלי חיים. אבל אתה משנה, אתה חייב להיות מעורב. אתה חלק מהעניין. אתה יכול לשנות דברים. כלומר, כל מה שאנחנו רואים פה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שהחיים הם לא חתיכה אחת. החיים הם לא גוש. החיים הם לא כמו שנבראת ביום הראשון שבאת לעולם. אתה יכול להשתנות מיום ליום, משעה לשעה, מרגע לרגע. אתה יכול להתקרב ואתה יכול להתרחק. לכן המזבח רבוע יהיה. כדי לומר לך מה המזבח מכפר, גם אתה. תעשה את שלך. התרחקת מהאמצע, תתקרב. בוא נראה עוד דבר מעניין במזבח. היום הנושא שלנו יהיה ככה בעיקר המזבח. אצלכם, במקור מספר 7. אתה יודע? אומר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, ארבע קרנות של מזבח ויסודו וריבועו מעקבים. כלומר, אם אני בונה מזבח ואין בו ארבע קרנות, יסוד וריבוע, זה מעקב, זה לא מזבח. הוא ממשיך הרמב"ם ואומר, בכל מזבח שאין לו קרן, יסוד וכבש וריבוע, הרי הוא פסול שארבעתן מעקבים. אבל מידת אורך ומידת רוחב ומידת קומתו, כמו גובה, לא מעקב. אבל שקו המינימום לא יפחות מאמה על אמה בגובה דהו שלוש אמות, כשיעור מקום המערכה של מזבח מדבר. כלומר, אומר הרמב״ם, יש דברים המעקבים במזבח ויש דברים שלא מעקבים. אבל מה מעקב? אחד הדברים, ריבוע. מצבה היא לא ריבוע, מצבה היא עמק כפי שהיא שברא הקדוש ברוך הוא, וזה חייב להיות ריבוע, כי הריבוע מסמל לנו שיש מצב שיש מרחקים שונים מן המרכז. יש אדם שהתרחק מהקדוש ברוך הוא לכל מיני מקומות, והמזבח מסמל לו תשתנה.
זה
יכול
רק לעשות שינוי קטן במצבה.
זה לא אין שינוי קטן, אדם לא יכול להקריב קורבן חטאת לפני שהוא עשה תשובה, לפני שהוא התחרט, אחרת הקורבן הוא פיגול, הוא נפסל. כלומר, אדם בא אחרי שעשה את העבודה, אבל המזבח רומז לו, אתה יכול להשתנות. אתה יכול להשתנות. כן, מה יוצא לנו? שהמזבח היה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון, יסוד. מה זה יסוד? על הרצפה. כן, יסוד. תפו את זה מין כזאת תבנית מסביב, שעליו הניחו, בנו, משטח. תראה? זה היסוד. הוא היה באמת הכי רחב. אלא את הרוחב שלו, היה הכי רחב. ומה שמובא לחז"ל, למעשה, גובה של המזבח, מהקרניים שלו, כן? כלומר, מקצה המזבח למעלה, היה 10 אמות, זאת אומרת, אנחנו עכשיו לא ניכנס למחלוק בין הגרח נאי, חזון איש ועוד, ניקח מידה ממוצעת, 50 סנטימטר, אמה, 5 מטר גובה. אתם מבינים מה זה 5 מטר גובה? 2 קומות. קומה היום הם בונים בדרך כלל 2.5 מטר. גובה המזבח 2 קומות. אתה יודע? 1, 2. היה את המשטח הזה של האמה על אמה, כן? גובה, אמה, 50 סנטימטר. כן? גובה רוחב. מסביב, על זה שמו את השלב הבא, וכל פעם המזבח התקצר באמה. הוא נוצר מימין כזה, מין דירוג, כן? עד שמגיעים לגובה של המזבח עצמו למעלה. אבל, לא משנה שנסתכל, גם החלק התחתון של המזבח וגם החלק העליון שלו, מה היה דומה? ריבוע. לא היה שום צורה אחרת במזבח. המזבח כולו, על כל פרטיו, היה ריבוע. כבר הסברנו למה. אחד העבודות המשמעותיות בעבודת המזבח והקרבת הקורבנות, מה זה? וואו, אני רואה שהם מחווים להתחיל ללמוד לכל בית הבחירה? זריקת אדם. אתם זוכרים את זריקת אדם שיש בקורבן? וזרקו את דמו, וזרק את אדם. אתם זוכרים שהיה, כן, ההזיה, מזים את אדם. כן? עכשיו, תגידו לי, אתם זוכרים שהיה איזה משהו מעניין כזה במזבח, איזה צבע כזה, באמצע כזה?
אדום.
צבע, אדום. חוט הסיקרא בבית המקדש היה פס אדום שהקיף את המזבח. עכשיו אני אשאל אתכם שאלת השאלות, אני לפי השתיקה הקודמת, אני מראה שפה תהיה שתיקה רועמת. חבר'ה, המלצה. להתחיל ללמוד ללכות בית הבחירה. איזה סוגי הקורבנות אתם מכירים?
עכשיו,
איך?
תמיד.
תמיד.
שם.
תודה.
עולה יורד. עולה.
תודה.
עוד?
תודה.
תודה. זה שלמים, כן. מה? חטאת.
נדבר.
תודה, זה נדבר. בסדר, עוד.
שלמים.
זה זמן. לא שאלנו, הזמני הקרבה. סוגים של קורבנות. כלומר, אנחנו רואים, אפשר לחלק את כל הקורבנות לשני סוגים. סוג אחד, קורבנות שבאים על חטאים. נכון? סוג שני, קורבן שלמי. כלומר, אדם רוצה להגיד תודה, אדם רוצה לתת לי דבר, אדם רוצה להיות עולה, כן. מה ההבדל? מה ההבדל? העקרוני, המדהים, הפשוט מהמם, שקוטים את זה. שקוראים בתורה ונקרא השבת, בתורה יש תיאור איכן זורקים את הדם. יש דמים שנזרקים למעלה מחוט הסיקרא, כפי חלק העליון של המזבח. יש דמים שנזרקים מתחת, אל יסוד המזבח.
שבע פעמים מלמעלה, שבע פעמים.
זה ביום כיפור. אוקיי? זה עבודת הכהן הגדול, יום הכיפור. אבל אנחנו מדברים ביום יום. הדם מביא קורבן. יש דמים שנזרקים אל יסוד המזבח. יש דמים שנזרקים למעלה. בוא נשאל את זה עכשיו. אדם חטא והביא קורבן חטא. לאיפה זורקים את הדם? לאיזה חלק של המזבח? למה זה חטא?
בטח למעלה.
מה אתם אומרים?
למעלה.
אתה אומר למעלה. בידום, אהרון, הכהנים פה, לא עונים, מה?
לא יודעים.
טוב, ומה עושים עם הקורבנות של עולה, של תודה, של שלמים, בן אדם בא שמח וטוב לב, נולדו לילדים, רוצה עכשיו להביא קורבן תודה לשם, גם זורקים את הדם.
נחש או להעלים?
לא יודע, מה אתה חושב? זה עכשיו פתוח לחשיבה.
באמצע.
באמצע, אין באמצע, זה או מעל הקו או מתחת הקו.
עושים חדש.
איך?
עושים חדש.
מה אתה עושים חדש? אתה זרקת את הדם במקום הלא נכון, פסול, הלך. זה לא משחק.
למטה.
כלומר, אני מלא תודה לשם, שמח לטוב לב, ומי קורבן עולה, זורקים לי את זה למטה.
לא, בשביל
להראות לו
שהוא עדיין יכול
לרדת,
שכאילו ש...
מעניין. מעניין, מעניין. אז למה אני לפי דעתך זורק? את הדם של קורבן חטאת, של אדם שחוטא, אני זורק את זה למעלה.
להראות לו שהוא יכול לעלות.
אה, שקודם. בסדר. קיבלת דעת גדולים. את הדם של קורבנות החטאת זורקים מהקו חוט הסקרה ולמעלה. את הקורבנות האחרים מחוט הסקרה וליסוד המזבח למטה. כמו שאמר נועם. אדם שחטא, אומרים לו, אתה רואה, חטאת. הבאת קורבן. היית רחוק, לכן מוכרים את על הקרנות. הקרנות איפה הם? במקום הכי רחוק מן האמצע. ועכשיו, אתה יכול לעלות למעלה. תוחז בקרנות המזבח, אפילו אם אתה עכשיו רחוק, אפילו אם אתה בפינות, אפילו המרחק בינך לבין המרכז הוא הכי גדול שיש, תוחז בקרנות המזבח. תעלה למעלה. לעומת זאת, אדם שטוב לו ומאושר והכל, יש לנו חשש שמה יקרה? שאדם הזה ייפול וכוחי ועוצם ידי. והעושר, והטוב. מה אומרים לו? שים לב. האדם שלך יורד למטה. איזה סוד המזבח? להגיד לך, תזכור. תזכור מה אין באת. מזבח האדמה, תעשה לי. מה אין באת ואין אתה הולך. אל תתגאה. אל תעשה דברים שלא נכונים. אל תיפול. כי אתה יכול ליפול. פיני פלאו. אדם שמביא קורבן חטאת, ונכפר לו. אז איפה הוא עכשיו? אם מקודם הוא היה למטה, איפה הוא עכשיו? הוא למעלה. לכן זורקים את האדם למעלה. המזבח רבוע יהיה. וזאת הסיבה שצריך להיות רבוע. כדי להזכיר לנו כל הזמן, שאנחנו יכולים לחזור בתשובה. אנחנו יכולים להשתנות. אנחנו יכולים תמיד לשנות את המצב שבו אנחנו קיימים אל המרכז, כאשר המרכז הוא האחד, כאשר האחד הוא הקדוש ברוך הוא. קשה. כאשר אנחנו נותנים בקורבנות שלמים, תודה, נדבה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, נכון, אנחנו בחמה טובה ברוך השם, אבל מה הסכנה פה? סכנה שהאדם מצד אחד צריך להגיד לו, תקשיב טוב, תדע למה אנחנו זורקים את הדם של הקורבן שלך למטה? כי אדם מטבעו יש לו נטייה אל החומר, אל האדמה. תזכור ותשאף לאן?
למעלה.
למעלה. פעם שאלתי את עצמי למה המזבח כזה גבוה? 5 מטר גובה, 2 קומות, הבן אדם עומד למטה. מקריבים לו את הקורבן שם למעלה, כן? מה הוא עושה? שאו מאור אליכם! תסתכל, תפליט בך שם. הרי כל הלן של הקורבן זה שאמרו רבותינו זה, כששוחטים את הקורבן, האדם צריך לחשוב ששוחטים אותו. וכשמפשיטים את האור, מפשיטים אותו, וכשמנתחים את בעל החיים לנתחים, היו צריכים לעשות לך את זה. וכשזורקים את הדם על המזבח, זה דמך שלך היה צריך לעשות. לכן גם בקורבן השלמים, אומרים לבן אדם, יש לך עושר גשמי, הכל בסדר, אבל תיזהר. שאף למעלה. לכן את הדם של הקורבן שלך אנחנו ניתן לזרוק למזבח. אל החלק התחתון שלו. כי האדם צריך להיות מאושר, אדם צריך להיות שמח, אדם צריך להודות איפה כשהוא מחובר אל העליון, אל קרנות המזבח, למעלה, שם למעלה. מעל החוט האדם, מעל חוט השיח. אז הבנו עכשיו, מה שאנחנו היום ראים, שכל הקורבנות, כולם המכנה שלהם, מהו המזבח, והמזבח הוא ריבוע, לומר לנו, שאין האדם יכול לומר, איני כדאי, איני יכול. המזבח אומר לנו במבנה שלו, בציווי של הקדוש ברוך הוא רבוע יהיה, אפשר גם אפשר, נדרש גם חייב. עכשיו, אחרי שגמרנו את כל זה, נחזור אל הפסוקים שקראנו בפתיחת השיר. אומרת התורה, אני כבר פה בצו, כן, יש אנשים שקוראים לפרשת צו עם בר, יש כאלה שקוראים את זה עם צו, עם בית, כדי עם בית על הגב, לאט לאט, עצלים, אלא עם כוח. צו זה לשון זירוז! אתה לא יודע איך קוראים. ויקרא אל משה וידבר השם אליו, מועד מועד ומועד. דבר בני ישראל ומתה עליהם אדם, כי אקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, יקחו, סליחה, תקריבו את קורבנכם. אדם כי אקריב מכם. ידוע דברי חז"ל, אדם כי אקריב מכם. מה אדם צריך להקריב? את התוכן הפנימי שלו. מכם! לא רחוקה היא, איך כתוב בפסוק? ממך. הריחוק בא ממך, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עיגול, ובעיגול כל הקווים שווים אל המרכז. האדם כי יקריב מכם קורבן להשם, האדם צריך להקריב את עצמו, את הקדוש ברוך הוא, מהבהמיות שלו. מכל הדברים הטבעיים שהוא נמשך עליהם, הוא צריך לקרב אותם על הקדוש ברוך הוא, מן הבקר ומן הצאן. מה ההבדל בשניהם? מה ההבדל? זה אוכל עשב וזה אוכל עשב, זה בשר וזה בשר, מה ההבדל ביניהם? מה רוצה התורה לרמוז לנו? הבקר נקרא בהמה גסה, והצאן נקרא בהמה דקה. האדם צריך לקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא בבהמיות שלו, בין בעניינים שהם עבירות קשות לבין עבירות דקות שאדם דש בעקבה. תקריבו את קורבנכם. משם צריך לבוא הקרבה, מן הבהמיות, מהדברים הגסים, העבים, הגדולים, שאדם נזהר בהם יותר. והדברים הקטנים שאדם נוזר בכלל. שניהם אוכלי עצב אבל. שניהם בהמות. אם עולה קרובה, לא מן הבקר, אם אדם מעלה, מקרב את עצמו, בדברים הקשים, שהוא לא כל כך רוצה אותם, הוא לא רוצה אותם בכלל, כי הם עבירות חמורות, אדם שלם, עולה שלם להשם. זכר תמים להקרימן. מה זה זכר תמים להקרימן? תזכור. זה צריך לבוא בתמימות. תמימות משמעותה בשלמות. אם אתה לא שלם, תחזור בחזרה לקורבן הקודם. זה לא עולה. אל פתח או אל מועד, יקריב אותו לרצונו של מי? את מי הוא מקריב פה? לפני השם. נקרא פעם את הפסוק. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים להקריבנו אל פתח או אל מועד, יקריב אותו לרצונו. תקריב את הרצון שלך לפני השם. תרצה בהשם, תרצה קרבתו, תרצה להיות דבוק בו. ושמח ידו על ראש העולה, אתה נשמח על קודש ברוך הוא, ונרצה לו לכפר עליו. כך מתכפרים הדברים. היום שאין לנו בית מקדש, זה הדרך שבה אנחנו יכולים לכפר על עוונותינו, על משוגותינו, על שגיונותינו, ואפילו על מזידינו. להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להבין שהמבולים במראה, מה אנחנו צריכים לראות? מה אמור להיות נגלה לעינינו כשאנחנו בונים במראה להסתרק ולהתייפייף ושאנחנו יוצאים החוצה מהבית? כאילו לא היה שיעור פה היום. מה אתה רואה במראה?
עצמך.
עיגולים! עומד מולך יצור שכולו עגול! אתה שווה בעיני הקדוש ברוך הוא. גם אם התרחקת, עדיין אתה בשווה. המרחק בינך לקדוש ברוך הוא, בעיני הקדוש ברוך הוא לא התקצר. הוא לא התארך. הוא נשאר כפי שהיה כל הזמן. אז אם אתה יצאת החוצה מן המעגל, והפכת להיות מרובע, תקן, תתקרב בחזרה אל המרכז. ויקרא השם למשה. כל בחור קורא כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שמובא בספרים הקדושים, שבכל אחד ואחד מישראל יש בו ניצוץ של משה רבינו. משה רבינו קרא את כולם. הקדוש ברוך הוא קורא לכולם. רק יש אנשים שמרוב שהם גאים, מתגאים במה שיש להם, הם בחוכמה, הם בעושר, הם לא שומעים את הקדוש ברוך הוא. לכן רק מישהו ענב, הוא א' קטנה, ויקרא השם אל משה, שומע את הקדוש ברוך הוא. מי שמלא, האוזן שלו אטומה לשמע. לכן, קבל לעצמנו, שגם אם אנחנו במצב, אנחנו מרובעים והתרחקנו, נקריב את הבהמיות שלנו, את התאוות שלנו, את רצוננו לפני השם, ומי כפר לנו. שבת שלום ומבורך.